היי, היום אירחתי את שירלי בן בסט, אחות טיפול נמרץ אצלנו בשיבה. אל הטיפול הנמרץ מגיעים מטופלים בין החיים למוות, והעבודה ביחידה הזו היא ייחודית ומורכבת. בפרק נדבר על החוויה שלה כאחות, לפני, תוך כדי ומאז השיבה באוקטובר. נדבר על העומס הרגשי שמלווה לעבודה, ואיך לשמור על הנפש שלנו כעובדים בתקופה כזו. בואו נתחיל. שלום.
שלום, שלום.
ברוכה הבאה, שירלי.
סוף סוף.
כן, סוף סוף אנחנו נפגשות אחרי חודשים של ניסיונות לקבוע. אני ממש ממש שמחה שאת כאן. אז איתנו היום שירלי בן בסט, אחות טיפול נמרץ בת 34, רווקה, 7 שנים אחות, וב3 שנים האחרונות עובדת בטיפול נמרץ בשיבה. והזמנתי אותך היום כדי לשמוע באמת על המחלקה הייחודית שאת עובדת בה, שנמצאת, אם נדמה את שיבה לאיזשהו שדה קרב, אז נמצאת ממש בחזית של הלחימה בתקופה הזאת מאז 7 באוקטובר. אמנם אנחנו כבר כמה חודשים אחרי תחילת הלחימה ותחילת המצב הזה, אבל אני חושבת שעבור מחלקות כמו טיפול נמרץ, המצב נשאר יחסית סוער גם בתקופה כזאת. אז אולי נתחיל בשאלה הכי מתבקשת. מה זה טיפול נמרץ?
וואו, אז למען האמת, חשבתי על זה גם הרבה, עד שסוף סוף הצלחנו להיפגש על מה אני רוצה לומר, ומה אני רוצה להעביר פה בכלל. אני לא כל כך יודעת מאיפה להתחיל, כי יש כל כך הרבה דברים להגיד, וכל כך הרבה דרכים לתאר את העבודה בטיפול נמרץ, ואני לא אומרת חלילה את זה ממקום של טיפה של התנסות.
כן.
זר לא יבין. אם לקחת, להבדיל אלפי הבדלות, את זה שאני לא יודעת מה כוחות הביטחון שלנו, ומה החיילים שלנו, ומה החטופים שלנו עוברים שם, אני לא באמת יודעת מה קורה שם. אף אחד מאיתנו.
נכון.
לא יודע מה הם רואים, מה הם חשים, על מה הם חושבים לפני שהם הולכים לישון, איזה פחדים יש להם בראש, אף אחד גם לא יבין אותנו, כי אתה לא נמצא שם.
כן. אז בואי תתארי לי את השביעי לאוקטובר. אני לוקחת בחשבון רגע את מה שאמרת, שאנחנו לא נצליח להיכנס לכל החוויה הזאת, הסוערת והדרמטית של לעבוד בתוך טיפול נמרץ, אבל תנסי להכניס אותנו קצת, מה היה שם בשביעי לאוקטובר אצלכם במחלקה?
הירתמות אדירה. אדירה של כל הצוות שלנו. גם מי שהיה משובץ לעבוד, ומי שלא היה משובץ לעבוד, ואנשים הגיעו מטיולים, ולא משנה, אנשים פשוט הגיעו.
הרגשה מאוד חזקה, מרגשת.
זה היה מדהים בדיעבד לראות את זה. זה עדיין מדהים לראות את זה, זה עדיין קיים, לא כמו בשביעי לאוקטובר, אבל, כי אנחנו כבר מאוד מאוד עייפים ומותשים פיזית ונפשית, אבל זה ברור. עדיין קיים. זה היה משהו שכל יום הייתי חוזרת הביתה, והייתי אומרת, וואו, איזה צוות יש לנו. בשביעי לאוקטובר, יום שבת, כמו רבים מאיתנו, כולנו קמנו לאזעקה ב6:30 בבוקר. אני, כחלק מצוות שעת החירום של בית החולים, צלצלתי לאחראית שלי, ושאלתי אותה, ולרי, מה קורה? לבוא? היא אמרה לי, חכי כמה דקות, אנחנו עדיין, אף אחד לא הבין את גודל הקטסטרופה, מה שנקרא.
כן.
חכי קצת, ואני אחזור עלייך. לא עוברות 5 דקות, שיר לי תבואי.
ואת מגיעה.
בטיסה, עם אזעקה בדרך.
כן. כתבת כמה ימים אחרי תחילת המלחמה, איזשהו פוסט, שאני חושבת שממש נותן להרגיש קצת ממה שאמרת שקשה להרגיש. את רוצה אולי להקריא לנו איזה חלק מתוך הפוסט הזה, שקצת תיתן לנו את ההרגשה ואת תחושות של אותם ימים?
אני יכולה לנסות.
יאללה, אז בוא נשמע.
4 בבוקר אני לא נרדמת, לבד קשה לי ללכת לישון, ולא אני לא חלק מהופעת זריחה של יהודית רביץ כרגע, אחרי עוד יום של 12 שעות על הרגליים, אבל מי סופר, של מרות שלא ראיתי ולא חשבתי שהראה אי פעם בחיים. בתור אחות טיפול נמרץ כמה שנים, ומסיפורים של החברים הגיבורים שלי, חשבתי שראיתי ושמעתי הכל, אבל כזה עוד לא היה. ואני אסיים בזה, כי זה גם קשה לקרוא את זה, וזה קשה לחזור ליום הזה, שהנפש שלנו מאוד פצועה. קצת אפילו אולי קשה להסביר את זה במילים.
אולי גם בעצם אין זמן כל כך להתאושש בתוך
ה... אין זמן להתאושש. אין זמן, כי אנחנו עסוקים במטרה שלשמה באנו לעבוד, להציל חיים. כן, להציל חיים. לפני הלחימה, אחרי הלחימה, זה מהות העבודה שלנו.
זה גם מאוד לוקח אותי לקצב של המחלקה שלכם, נכון? תספרי לי קצת על האופי הזה. איזה מין מחלקה זו טיפול נמרץ?
קחי לך מסלול של פורמולה 1. כל הזמן. אין 10 כמש, אין 20 כמש. אנחנו על 200 כמש. כל הזמן. מגיעים אלינו מטופלים, פצועים היום גם הרבה. שבואי נדמיין עוד שאלוהים מושך אותם בחבל מלמעלה, ואנחנו דואגים בכל רגע נתון, מהשנייה שאנחנו נכנסים למשמרת, למשוך למטה. כל שנייה פה היא קריטית, וכל שנייה פה משהו יכול להשתנות.
כן.
או שבן משפחה ישאל אותי בשעה 8 בבוקר, אז מה יהיה בעוד כמה שעות? מה יהיה בעוד כמה ימים? ואני לא מתביישת לענות את התשובה של, אני לא יודעת מה יקרה בעוד כמה שניות. מחלקה נורא דינמית.
כן.
שדורשת המון, המון ידע, המון מקצועיות, המון סבלנות. אתה חייב שתהיה לך יכולת תגובה מאוד 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 מהירה. כמו שאמרתי, ברמה של שניות.
תני לי איזושהי תמונת מצב, איך נראית היום המחלקה, כמה חודשים אחרי השביעי לאוקטובר, אבל עדיין בתוך העיסוק הזה, מה השתנה?
אני אתחיל מהפן הפיזי של עייפות, כן? הרבה מהצוותים הרפואיים יסכימו איתי, של אנחנו לא באמת מצליחים לישון בלילה. לישון טוב, לא לישון טוב, לא באמת מצליחים לישון. מעבר לזה שנחשפנו מקצועית, למראות שלא נחשפנו אליהם בחיים, אני יכולה להגיד שצירפנו עוד ילדים למשפחה שלנו, ובמרכאות, ואני אומרת במרכאות, כי אלה גם הפסויים, ואלה גם המשפחות שלהם, שאנחנו נמצאים איתם יותר מהמשפחות, מה שאנחנו נמצאים עם המשפחות שלנו בבית, והם כבר נהפכו להיות חלק מאיתנו. הם משתקמים ומתקדמים, טוב לנו, זה עושה לנו נחת. הם מחמירים, אנחנו מרגישים את זה וכואבים את זה בכל רגע נתון, גם באמצע העבודה וגם אחרי שעות העבודה.
וואו, זה נשמע מעורבות רגשית מאוד גבוהה.
מאוד. כאילו, מאוד,
את,
מאוד.
את קוראת להם משפחה, ואיזה קרינג כזה עמוק, קרוב, בלתי אמצעי כמעט. זה, וואו, איך מחזיקים כל כך הרבה אנשים לדאוג להם? לא, זה המון, זה להכניס ללב... הרבה קרובי משפחה שצריך לדאוג להם.
זה מלווה גם בהמון תחושות מסביב, אני כבר לא מדברת על הטיפול, על להציל ולהוציא אותם מטיפול נמרץ. זה הרבה תחושות שכל אחד מאיתנו סוחב מעבר, זה הרבה דיסוננס ממשמרת למשמרת. אני יכולה במשמרת אחת, ב-10 בבוקר, מפסיקים הרדמה, מוציאים צינור נשמה, הפצוע מדבר איתנו, עושה התאמנות במיטה, הכל טוב ויפה, מבחינתנו עוד יום יומיים הוא כבר עובר ליחידת הטראומה או למחלקה, וכעבור כמה שעות אנחנו יוצאים איתו לחדר ניתוח עם יד על עורק מדמם, ותודה לאל שהוא חזר בחיים.
איך זה לדאוג לכל כך הרבה אנשים על הכתפיים שלך, לקחת כל כך הרבה אנשים איתך בלב?
באותו רגע אני לא חושבת על איך זה, אני ממוקדת מטרה.
כן, את פשוט בזה.
אני פשוט בזה.
כן.
כי אין לי ברירה אחרת. אבל כשאני מגיעה הביתה, כבר בדרך הביתה,
זה נוסע איתך הביתה.
כבר בכניסה לאוטו. זה חד משמעית נוסע הביתה.
זה לא נשאר בבית חולים.
לא, ממש 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 לא. זה כבר להיכנס לאוטו ולהתחיל להקל את מה שראיתי ואת מה שעברתי.
כי אין זמן תוך כדי משמרת להקל שום דבר. כן.
אין זמן. ואם לפני חצי שנה הייתי נכנסת לרכב אחרי משמרת קשה, נושמת עמוק, מדליקה סיגריה ואומרת, טוב, בסדר. עברנו את זה, פה המצב הוא לא כזה.
כי מה?
כי זה לא נגמר.
כי אין לזה דדליין?
כן, ואני חושבת שכל אחד מאיתנו, אם הוא היה יודע שאם היו אומרים לי, אוקיי, את הולכת 3 חודשים לעבוד הכי קשה שעבדת בחיים שלך, ולהיות בתחושות ולראות מראות שלא ראית בחיים שלך, אבל זה רק לשלושה חודשים. בואי נגזים, זה רק לחצי שנה. טוב, בסדר, אז זה יעבור. עכשיו, לא רק שאנחנו לא יודעים מתי זה יסתיים, אנחנו יודעים שזה לא הולך להסתיים בקרוב, אנחנו כל יום שם מגלים דברים חדשים, כל יום אני רואה דברים חדשים, כל יום יש לי התמודדות אחרת.
אז לא ברור מתי מרפים, נכון?
נכון.
מתי אתה יכול להגיד שאתה נכון. אחרי?
וגם כשאנחנו חושבים שזה נגמר, כשיש איזושהי רגיעה, נניח, הייתה לי שיחה חודש וחצי לתחילת הלחימה, עם אחת האחיות, אני אומרת לה, וואו, סוף סוף קצת התחלתי לשמוע מוזיקה.
וואו, באמת נקודת ציון חשובה.
כן, כי זה משהו שהיה לי קשה. חדשות אני לא רואה. אבל סוף סוף התחלתי לשמוע מוזיקה, כי היו איזה שהם יומיים של רגיעה, בלי מסוקים. ואז אני אומרת לה, אבל את יודעת, כאילו אני מרגישה רע לעשות את זה. כאילו מפחיד אותי שכאילו שכחנו מהם ליום, ליומיים.
את יודעת, אני שמעת את זה מהרבה עובדים, על איזו תחושה של המושג ש... השתמשנו פה באחד הפרקים, בקשר לזה, זה אבל תרבותי, שאנחנו בתחושת אבל, ואני חושבת שעובדי בית חולים מרגישים את זה ביתר סעט, בגלל הקרבה לעובדן, לאנשים שאיבדו, גם אם זה אפילו איבדו יד, אוקיי? לא איבדו את החיים, או איבדו את החיים כפי שהם הכירו, בסדר?
שזה אגב משהו שאת אומרת, גם אם הם לא איבדו את החיים, זה משפט שהשתמשנו בו הרבה בהתחלה למשפחות. אנחנו אמרנו, תודה לאל שהם פה. שאיפשהו באיזשהו שלב, אני לפעמים הייתי אומרת לעצמי, אבל על מי את עובדת? אוקיי, אבל הם בחיים. נכון, בלי יד, בלי רגל, בלי שתי ידיים, בלי שתי רגליים, לא ניכנס פה עכשיו לתיאורים. אבל כאילו היו רגעים שקצת לא האמנתי במה שאני אומרת, כבר מתוך פחד, מתוך אבל, מתוך תחושה שאתה באמת לא יודע מה יהיה.
כן.
סיטואציות ומצבים מפויים שלא נתקלו בהם 40-50 שנה.
אז זה אחר קצת, נכון? זה לא אותו דבר. משהו בטיפול נמרץ שונה.
כלום לא אותו דבר.
כלום לא אותו דבר.
מהשבילה.
כן.
כלום לא אותו
ואם
דבר.
ואם אני שומעת גם מהזווית רגע של התמיכה בצוותים, שזה התפקיד שלי בתוך הבית חולים, אז גם אני שומעת שנורא קשה למצוא מקום, זמן להתאושש. אני חושבת שאחד האתגרים של מרפאה כמו המרפאה שלי, שעסוקה בתמיכה בצוותים, זה לתמוך בצוותים כמו שלך. כי אין להם מתי לעצור, לשבת איזה שעה. אין, זה לא קורה.
נכון.
אני חושבת שזה יצר, זה מאוד מאתגר בשבילנו, לחשוב איך, מה צוות טיפול נמרץ צריך, ואיך אנחנו מתחברים לצורך הזה, איך אנחנו נותנים לו, מתאימים לו מענה.
בזמן שיש לכם.
נכון.
ולנו.
אז אני חושבת שאחד הדברים שכן, אולי שווה רק לציין אותם, את יכולה אולי להוסיף עליהם, איך את רואה את זה בתוך הצוות שלך, זה שלמדנו שהפסיכולוגים שמגיעים לתמוך בפצועים ובמשפחות שלהם, יכולים לתת גם איזה 10 דקות של רגע ונטילציה גם לעובד. 20 דקות, דווקא בתוך המשמרת, לא להתכנס לאיזה פגישה צוותית גדולה, אלא לתת רגע איזה מקום, להוציא קיטור רגע, או לפרוק איזה משהו שיושב. נכון? זה קצת יותר קורה מאז גם המלחמה, זה גם משהו שקצת השתנה.
כמו שאמרתי בהתחלה, עבודה בטיפול נמרץ מאוד, מאוד דינמית. אין רגע דל. אין רגע דל. נרצה, לא נרצה, אין רגע דל. זו המחלקה, זה המקום שבחרנו לעבוד בו, ואנחנו מאוד אוהבים לעבוד בו, לא סתם אנחנו שם. אין זמן. כי ב10 דקות האלה, 20 דקות, בואי ניקח אפילו חצי שעה. וכן, היו מקרים, גם ב3 חודשים האחרונים, שיכולתי להרשות לעצמי לשבת, להכניס משהו לפרע ושעה. כל בסדר, אבל לפעמים בזמן הזה אתה מעדיף, בוא נגיד שהצורך הפיזי פה, עולה על הצורך הנפשי של עכשיו לפרוק.
כן.
אפילו בקנטה של סדרה דפרות במרכאות וניהול זמנים, אז אני יכולה בזמן שאני מכינה תרופות לפרוק לחברה שלי. שזה כבר הופך את זה להרבה יותר מהיר והרבה יותר קל, כי היא רואה מה אני עוברת וכו וכו. אני לא אומרת שזה הדבר הנכון לעשות.
לא, יכול להיות שכן, אגב.
אני אומרת בקטע פרקטי.
כן. גם תשמעי, יש משהו בלפרוק תוך כדי אירוע,
בדיוק.
ולא כשהוא נגמר.
בדיוק.
שהוא גם קצת טריקי, נכון? כי אנחנו לא רוצים לשקוע למטה,
נכון.
ולעכל את הכל, אלא אולי רק קצת להוציא קיטור, ואנחנו עוד צריך הרבה תפקוד לתקופה הזאת, כמו שאת אומרת, תגידו לי 3 חודשים אני נכנסת למרתון, אבל לפחות אני יודעת שאחר כך יהיה לי זמן להחלים. ופה קצת לא ברור מתי הולך להיות הדבר הזה, אז כן, אני הרבה פעמים אומרת לעובדים שחשוב כן למצוא את הנקודות, אפילו אם לפרוק לאחות בזמן שלוקחים תרופות, לחברה, זה הרבה. זה המון.
ואני המון, ואני לא ממעיטה בערך העזרה שניתנת לנו, אבל לפעמים, הלוואי שהיה לי זמן אחרי משמרת, לשבת לדבר עם מישהו מכם ולפרוק. אבל פה, בימים האלה, אנחנו מגיעים לסוף המשמרת עם הלשון בחוץ, וכבר רוצים להגיע הביתה, לעשות מקלחת, לשכב על הספה ולבהות בקיר, בשקט.
אז מה באמת את עושה לפעמים בבית שעוזר לך קצת להתאושש? מה יכול קצת לעשות איזו הפרדה בין הבית לעבודה, או למלא קצת את המאגרים שלנו, את המשאבים שלנו?
לעשות את ההפרדה. איכשהו למצוא את הדרך לעשות את ההפרדה, ולהבין שזה המצב, וכנראה שזה יהיה המצב גם בתקופה הקרובה, והדבר שאם נחזור שנייה אחורה לגבי זה שאמרתי שהפצועים נהיו כבר חלק מאיתנו, כדי שימשיך להיות לנו כוח לעשות העבודה האדירה שהצוות שלנו וכל הצוותים הרפואיים בכל המדינה עושים, זה לדאוג גם לעצמנו.
קריטי. אפשר להגיד שזה חשוב כמו טיפול נמרץ, לדאוג לעצמכם.
כי אחד הדברים שבתחילת הלחימה אני יכולה להעיד על עצמי שהיה לי מאוד קשה לישון בלילה. ואז הגעתי למצב שבעזרה הבנתי ש... אוקיי, שירלי, הם צריכים אחות מתפקדת.
העולם צריך אותך אחרי שנה.
הם צריכים אותנו מתפקדים.
כן.
והם צריכים אותנו מפוקסים.
את אומרת נקודה שאני חושבת שהרבה פעמים עוזרת לאנשים בתפקידי סיוע לשמור על עצמם. בעצם, אם אני לא אדאג לעצמי, אז אני לא אוכל לדאוג לאף אחד. הפוקוס על האחר הוא כל כך קל.
נכון.
לתת מעצמי, לא לישון, לא לאכול, לא לעשות פיפי.
בדיוק.
לחשוב רק עליו. זה מאוד מאוד טבעי. אבל לדאוג לעצמי מרגיש כמעט מיותר,
בתחתית סדר עדיפויות.
כן, לא, לא, לא משהו ששווה להתעסק בו ולבזבז עליו את הזמן. ואת אומרת שהגעת לאיזו מסקנה שאם אני לא דואגת לעצמי, אין לי איך לדאוג לאחרים, כי אני פשוט, התפקוד שלי נפגם.
אבל שוב, זה משהו שאנחנו למדים מיום ליום. אז כן, יש ימים של ups and downs כל הזמן, כל יום הוא כזה. אבל כן, אני יכולה להגיד שיותר קל לי לעשות רגע סטופ ולהתאפס. הם צריכים אתכם.
ואז מה את עושה? איך את מאפסת? מה זה בשבילך לדאוג לעצמך? מה קורה אז?
לישון למשל, לעשות פעילויות שכיף לי לעשות, להיות עם המשפחה, ללכת ולראות חברים. אני לא אומרת שזה קורה כל יום, זה עדיין בתהליכים.
לשמור על אחיין שלך?
לשמור על אחיין, שיהיו בריאים. לחזור לחיים, מה שנקרא.
זה חוזר להפרדה הזאת, נכון? שיש
כן,
חיים
שעדיין
בעצם.
ששוב, עוד פעם אנחנו חוזרים לאותה נקודה, שקשה מאוד לעשות אותה. אתה מרגיש רע לעשות אותה. אפילו אם לפני שנה היה יורד גשם, הייתי אומרת לעצמי, סליחה על הביטוי, שיט, הכביסה שלי. אבל היום בטיפה הראשונה של הגשם, אתה אומר, שיט, יש לנו חיילים שנלחמים במזג האוויר הזה. יש לנו חטופים שנמצאים במזג האוויר הזה, לא אם יודע איפה. הרבה פרופורציות. קיבלנו ב3-4 חודשים האחרונים, המון. ותמיד היו לנו בטיפול נמרץ. תמיד הייתי באה ביום פחות טוב, ואיזושהי חברה הייתה מאפסת אותי, אמרת לי, שירלי, תסתכלי. תסתכלי על מה את מתלוננת. תסתכלי, תראי איפה את עובדת, במה את מטפלת.
זה נותן פרופורציות או רק...
זה נותן פרופורציות לכמה דקות.
או פחות לגיטימציה לדאוג לעצמך ולדאוג לצרות שלך. כן.
גם וגם.
לא יודעת.
גם, זה קשת של...
כן, אני חושבת שאנחנו צריכים להיזהר מהאמירות האלה, כי הם, כאילו מצד אחד, צריך לדאוג שהם יהיו במקום של נחמה, ולא במקום של הלקאה. כי כמו שאת אומרת, הצרכים שלנו כעובדים הם חשובים, ואנחנו בצומת חשובה, ואסור לנו להזניח את עצמנו, כי אז מי יטפל?
נכון.
מי יטפל בטיפול נמרץ? כמה צריך את המקום הזה? כמה הוא חשוב וקריטי? אז ההפרדה הזאת היא לא פריבילגיה, היא אולי אפילו חובה.
אני חושבת שזה חיסרון אצלנו, אצל רבים מאיתנו, שקשה לנו מאוד לעשות אותה.
אני מסכימה, אני שומעת את זה הרבה מתוך העובדים, ובגלל זה אולי גם לי נורא חשוב שאנחנו עושות את השיחה הזאת, כי אני מקווה שהעובדים ששומעים את זה עכשיו, מסכימים שמגיע לך, שכשהם שומעים אותך, הם מבינים שלך מגיע את השמירה העצמית הזאת, ואולי ככה יכולים גם לקחת את זה לעצמם. אני אולי לקראת סיום, אני אקח קצת את מה שדיברנו על האם מותר לנו להגיד שקשה לנו, והאם אנחנו בכלל מודעים לזה שקשה לנו, נכון? שאולי פעם, כאנשי צוות רפואי, היה פחות לגיטימציה להגיד שקשה.
זה לא הטבע.
זה לא הטבע, זה לא הטבע. כן, כן. לא נופלים לשם.
לא.
בדיוק. אבל היום יש משהו שקצת השתנה, נכון?
אנחנו יותר מדברים את זה. אם תראה אותי מישהי מהנהלה ותשאל אותי מה קורה, אני אגיד, כן, קשה. וזה בסדר.
אני גם חושבת שיש בזה משהו נורא נורא חשוב. ההכרה הזאת מאפשרת להתייחס לזה, ולחשוב על מה אפשר לעשות אחרת, ולחשוב למה אתם זקוקים. זה בכלל מאפשר איזה הרהור על הדבר הזה.
על ההכרה.
כן, זה נותן לזה מקום, וזה נותן לזה תוקף שהוא חשוב. נכון, לא את כל הקושי אפשר לפתור, אבל אפשר לתת לו רגע הכרה ומקום. עם איזה מסר היית רוצה שנצא מכאן היום?
מעבר לזה שהייתי מאוד רוצה, כמו כולם, שהחטופים יהיו פה ושהחיילים יהיו בבתים שלהם, וכל כוחות הביטחון וכל מי ששותף להירתמות האדירה של המדינה הזו, יהיה בבית שלו בנחת, בשימום ובשלום.
אמן.
הייתי רוצה שמי שבמערכת ומי שלא במערכת, וממי שלא במערכת, ברוך השם שלא ידע אף אחד ever never, אבל מה אנחנו עושים בטיפול נמרץ? מה אנחנו עוברים שם יום יום? הייתי רוצה שתדעו שיש פה צוות, אחיות, רופאים, כוחות עזר, ניקיון, לוגיסטיקה, מחשוב, כולם, כולל כולם, כולל כולם במחלקה הזו, שאם לא אנחנו, אם לא צוות של טיפול נמרץ, לא היינו רואים אותם בשיקום, לא היינו רואים אותם בבית.
כן.
חשוב לי שידעו את זה.
איך אני שמחה שבאת פה היום, כדי שיהיה אפשר להגיד את זה מול המיקרופון, וזה יהיה מוקלט, וזה יהיה... זה יופץ הלאה, כי בעיניי זה באמת מסר כל כך חשוב. אתם עושים עבודה קדושה.
ומכל הלב, באמת, 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 מכל הלב.
מרגישים את זה.
אנחנו חיים את המטופלים שלנו.
זה מאוד מאוד עבר, אני חושבת, בשיחה שלנו היום.
אנחנו חיים את המטופלים.
הלב שלכם שמושקע בתוך זה.
כן, כן.
אז בא לי להגיד לך תודה על זה. את יודעת, אני אמנם לא מייצגת יותר מדי, אבל אני חושבת שכל מי שמקשיב לנו מתמלא בהערכה ענקית והוקרה תודה על, על המסירות הזאת ועל התפקיד הכל כך חשוב בתוך הדבר הזה, בתוך המאמץ הזה להציל את הפצועים וההתמודדות עם המלחמה הנוראית הזאת. ואולי המסר שאני רוצה לצאת איתו זה שתשמרו על עצמכם, כי אנחנו צריכים אתכם. ועכשיו אני אתן את המסר שלי כיעל שעובדת בתוך מרפאת ביחד, תעזרו בנו.
אוקיי.
תכוונו אותנו איך אפשר, תחשבו איתנו ביחד מה אתם צריכים, כי אנחנו רוצים להיות פה בשבילכם. וגם תודה שבאת לפה היום, והשקעת מזמנך, ביום חופשי, או בזמנים הקטנים האלה שאת פנויה בהם במהלך השבוע.
אני אסיים במשפט שאנחנו כל הזמן מקבלים הכרות תודה מהפצועים, מהמשפחות, סתם, הבאתי לו מים, תודה. והתשובה שלי היא תודה לכם. בזכותכם אנחנו פה, בזכותם, בזכות כל מי שלא נמצא, אנחנו פה.
ממש.
כאילו, תעריכו את מה שיש.
יש הרבה מה להעריך.
ותחבקו אחד את השני, לפעמים זה תמיד עוזר.
אז אנחנו נסיים עכשיו את הפרק.
בחיבוק.
ואנחנו נתחבק, ברור. אתם לא תראו אותנו, אבל זה מה שאנחנו נעשה. אז תודה רבה לך, שירלי.
תודה רבה.